כל חי אונליין 93fm.co.il
Sairos osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני, זין בסיוון תפשין עין וב, איסרו חג, שבועות תפשין עין וב, מסכת בבא קמא, דף יוד גימל. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. וכך אומר אבי ירמיה במסכת סוכה דף ממהי עמוד ב'. כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, דהיינו שקורא לחג עונג במאכל ומשתה, ויש אומרים יום שלאחר החג, כך רשי, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. עבותים הכוונה לבהמות אבות ושמינות. וכן פסק הרמה, ונוהגים להרבות קצת באכילה ושתייה ביום שאחר החג, והוא איסרו חג. זהו היום בו אנו מצויים, איסרו חג שבועות תשע"ו, יום מתן תורתנו, רגע לפני ששמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה לבורא עולם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אנחנו רוצים לפתוח עם הערה על אשר למדנו לעיל בדף ט', והדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. למדנו בסוגיה שמצווה לאדם לפזר מממונו כדי להדר במצוות, שנאמר זה כלי וענווהו. והגמרא קובעת להידור מצווה אין חובה להוסיף סכום העולה על שליש מן הסכום הדרוש לקיום המצווה. כגון, אם אתרוג כשר לברכה זול ביותר עולה 20 שקלים, רכישת אתרוג בשליש ממון מעבר לסכום הזה, הרי היא נחשבת כהידור מצווה. בעלי התוספות מבארים כי באתרוג החיוב אינו להוסיף שליש כדי לרכוש אתרוג נאה יותר, אלא כדי לרכוש אתרוג גדול יותר מן השיעור המצומצם שבו ניתן לקיים את המצווה. השיעור הזה של שליש סכום ולא שיעור אחר, לדברי המערשה בסוגייתנו, למדו זאת חזל מן הלולף של ארבעת המינים שיש להגביו בשיעור של שליש מעל ההדס, כדי שיהיה הלולף מהודר על פני ההדס. הרי לנו, כידור מצווה משמעו תוספת של שליש. גם המהר"ל מפראג מתייחס לנושא הזה ואומר, כי כידוע, מצוות השם נמשלו לאור, כמאמר הפסוק במשלי פרק ו', כי נר מצווה ותורה אור. האור הוא השלהבת, והוא מהווה אחד מבין שלושת מרכיביו של הנר, שהם השמן, הפתילה והשלהבת. על כן, הידור המצווה, שהוא התוספת למצווה, נקבע כתוספת עבור החלק הרוחני של המצווה. הלא הוא האור, שחלקו בנר הוא שליש. מכל מקום לכל הדעות, הלכה זו של הידור במצוות אינה נוהגת אלא במי שהפרוטה מצויה בכיסו. אולם מי שאין לו כדי מחייתו השוטפת, אינו חייב להוסיף שליש עבור הידור מצווה. וכך גם פסק הרשב"א בנוגע לשאלה מעניינת שהופנתה אליו על ידי בני קהילה שחלק מחבריה היו עשירים וחלקם עניים. נהגו בעבר ובקהילות מסוימות גם כיום לזכור בעל תפילה קבוע שעמד לרשות הקהילה. לפני מאות שנים התגלעה מחלוקת באחת קהילות כיצד לחלק את נטל המשכורת בבני הקהילה. היו שצידדו כי כל ראש בית אב ישלם כפי מספר נפשות ביתו שחייבים בתפילה. והיו שטענו כי יש להשיט את התשלום על כל אדם לפי יכולתו הכלכלית. הרשב"א השיב להם כי נטל המשכורת מוטל על כל בני הקהילה בשווה, שהרי תפקידו של בעל התפילה הוא להוציא את הרבים ידי חובתם. ולפיכך, על כל ראש ביתיו להשתתף בעול הכספי כמספר נפשות ביתו. אבל, אם מוסיפים לבעל התפילה תשלום מיוחד עקב קולו הערב, אין לחייב את העניים בתוספת תשלום זו, שהרי רק אדם שיש בידו די ממון חייב בידור מצווה. שנאמר במשלי פרק ג' כבד את השם מהונך, משמע שרק אם יש לאדם ממון עליו להדר במצוות. זו ההערה שלנו וחיית אל תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אמר על תמת האור ולא על תאות המה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הפרק הראשון, שהוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת נסו, ערב דערב חג השבועות תשע"ו. במסגרת השינון והחזרה נשיב כעת תשובות לעשר השאלות ששאלנו בשיעור הקודם, שיעור בו למדנו את דפים י' וי' ב'. השאלה הראשונה הייתה, אם הסריחה הנבילה ופיחתו דמיה, מי הפסיד? התשובה היא, הניזק הפסיד. ולומדים זאת מהמילים, ואמת יהיה לו. שאלה שנייה, על מי להביא את הנבילה לבית הדין? התשובה, לחכמים על הניזק, להבשה וללמזיק. שאלה שלישית, להלכה, האם שמים את דמי החפץ לגנב, לגזלן ולשואל? התשובה, להלכה, לגנב וגזלן אין שמים, ולשואל שמים. שאלה רביעית, האם פודים בחור שנטרף ביום ה-30 ומניין? התשובה, אין פודין. וממעטים זאת מן הפסוק, אך פדו תפדה. שאלה חמישית, כיצד קונים בהמה גסה בהגבהה? התשובה, נותן חבילי זמורות תחת רגליה והיא עולה עליהם. שאלה שישית, מדוע אין שמין את בגדי האח הגדול שנקנו מכספי הירושה? התשובה, משום שנוח לאחים שיהיו לו בגדים מכובדים כדי שישמעו דבריו כשעוסק בנכסים. שאלה שביעית, האם בעל חוב גובה מעבדי היתומים? התשובה, אולה, רבי אלעזר, דייני נהרדה ורב חנה בר ביזנס סוברים שגובים מן היתומים? רב נחמן סובר שאין גובים. שאלה שמינית, מה המקור לקניין הגב? התשובה, מהפסוק, ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב, עם ערי מצורות ביהודה. דהיינו שנתן את המטלטלין, אגב, ערי מצורות. שאלה תשיעית, באיזה אופן עבד קונה משום חצר? התשובה, עבד כפות וישן. והשאלה העשירית והאחרונה, מה הסברה לחלק שחזקה בקרקע האחת מועילה לקנות קרקעות אחרות אבל לא עבדים? והתשובה, כל הקרקעות של העולם מחוברות, מה שאין כן בעבדים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דפים י' וי' ב' ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח, איסרו חג של חג השבועות תשע"ו, זין בסיוון תשע"ו. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי הלאו דף י' ג' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף י' ב' עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד, בנקודותיים מן המילים נכסים שאין בהן מעילה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ת' עמוד ב', שחיוב תשלומי נזקין הוא כשאוזקו נכסים שאין בהם מעילה. ונקדים את ענייני המעילה שנזכרים בסוגיה הזו על פי הרמב"ם בהלכות מעילה פרק א'. יש איסור מהתורה ליהנות מכל סוגי קודשי שמיים, בין בקדושת בדק הבית, בין בקודשי מזבח. הנאה מקודשי שמיים בשווי של פרוטה נקראת מעילה. בדרך כלל, הנהנה מקודשי שמיים הרי הוא מועל, ואם מעל במזיד לוקה הוא משלם מה שנהנה. אם עשה זאת בשוגג, עליו להביא קורבן השם מעילות, ולשלם קרן וחומש לגזבר. יש יוצאים מהכלל הזה, וביניהם נמנים קרקע וכל דבר שמחובר לה, שאין בהם דיני מעילה, והדבר הזה נלמד מפסוקים. קודשים קלים כגון שלמים, תודה ובחור, אין בהם דיני מעילה עד שיזרק דמם. מי שנזרק דמם על גבי המזבח, יש מעילה באימורים, אבל בשר קודש המותר לאכילה, בין בקודשים קלים, בין בקודשי קודשים, אין בו מעילה. הדין הזה שהמזיק קודשים פטור, נלמד מהפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק למד ה' וכי יגוף שור איש את שור אהו. ודרשו חכמים לקמן מדף למד זין עמוד ב' שור אהו ולא שור של הקדש. מבררת הגמרא, אילו הקדשות כלולים במיעוט הזה. מדייקת הגמרא משמע מלשון המשנה שכדי להתחייב את תשלומי נזק הקפידה התורה שבנכסים המוזקים מעילה ודלה יתבעו. רק שלא תהיה להם בעילה. כיוון שאם יש בהם מעילה הם אינם בכלל שור אהו והמזיקם פטור. מקדש קדשי, אבל באופן שאין בהם מעילה, חייב המזיקם, אפילו אם יש בהם קדושה. מברר את הגמרא מנתנא, מי הוא התנא של משנתנו הסובר שהמזיק נכסי הקדש שאין בהם מעילה חייב. מברר את הגמרא מה רבי יוחנן, משנתנו עוסקת בקודשים קלים כגון בהמת שלמים שאין בהם מעילה, כמה מבואר במסכת מעילה דף זין עמוד ב', ועליבא דרבי יוסי הגלילי, כשיטתו של רבי יוסי הגלילי דאמר, קודשים קלים ממון בעלימו. ולכן, כשהוסקה בהמה, קודם שנשחטה, חייב המזיק לשלם לבעלים, כיוון שבהמה זו היא בכלל שור רעהו. ויהיה הגמרא את הברייתא, שבה התבהרה דעתו של רבי יוסי הגלילי. לתניה, שנינו בברייתא מופיעה במסכת קידושין דף נון ב' עמוד ב' ובעוד מקומות בשס, נאמר בפסוק לגבי כופר בפיקדון ונשבע לשקר שחייב חומש ואשם, ספר ויקרא פרק ה' פסוקים כ"א רב ב', נפק שהשתחטה ומעלה מעל באשם וכיחש בעמיתו בפיקדון ונשבע על שקר. דורשים את המילה וכיחש גם לפניה וגם לאחריה, וכאילו נכתב באשם וכיחש, בעמיתו וכיחש. כלומר שכיחש גם באשם וגם בעמיתו. לרבות שומר שכפר בפיקדון של קודשים קלים שחייב חומש ואשם, כיוון שהם נחשבים המונו של המפקיד, ונמצא שיש כאן גם הכחשה באשם וגם הכחשה באמיתו. מה שאין כן, הכופר בקורבנות שהם קודשי קודשים שאינו חייב עליהם שבועה, כמה מבואר במסכת בבא מציע דף נ"ו עמוד א', ממילא אינו מוסיף חומש ואשם. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי. ואף שהדרשה הזו נאמרה לגבי שבועת הפיקדון, חידש רבי יוחנן שאף לגבי שאר הדברים, הסבור רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים כממון בעלים, ולכן המזיקם חייב. מקשה הגמרא על רבי יוחנן, אם כן, שאף לגבי שאר הדינים סובר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים כממון בעלים, יהיה קשה. ואתנן, שנינו משנה במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב', כהן או ישראל המקדש אישה בחלקו בחלק שקיבל בקורבן, והיינו כהן שקידש בחלק מתנת הכהונה שניתן לו, או ישראל שקידש בשאר בשר הקורבן שהוא ברשותו, בין בקודשי קודשים כגון חטאת ואשם ובין בקודשים קלים כגון שלמים, אינה מקודשת. כיוון שהאדם הזה קידש את האישה בדבר שאינו ממונו. ולפי דברי רבי יוחנן, לימה, האם נאמר שהמשנה הזו סוברת דלא כרבי יוסי הגלילי? הרי לשיטת רבי יוסי הגלילי, קודשים קלים כן שייכים לבעלים, כן אפשר לקדש בהם את האישה. תרץ את הגמרא, לא, אפילו תימה, אפילו אפשר לומר שהמשנה במסכת קידושין כן סוברת כרבי יוסי הגלילי. ובכל זאת מודה רבי יוסי הגלילי שאינה מקודשת. למה? כיוון דקי אמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם המון בעלים, היינו דווקא מחיים, כשהבהמה עדיין חיה קודם שנשחטה. אבל לאחר שחיטה של הבהמה לשם קורבן, אפילו רבי יוסי הגלילי מודה, דקי כזכו מה שזוכים הכהנים ובעל הקורבן באכילת הבשר, משולחן גבוה כזכו. משולחנו של השם הם זוכים, כלומר הם רשאים לאכול חלקים מסוימים מהקורבן של השם. אבל אין זה נחשב כממונם של הכהנים או של בעל הקורבן, ולכן אינם יכולים לקדש אישה בחלק הזה. אמנם, משנתנו עוסקת באופן שהזיק בהמה של קודשים קלים קודם השחיטה. וכיוון שבאותו זמן סובר רבי יוסי הגלילי שהבהמה נחשבת ממון בעלים, חייב המזיק לשלם, והוא הדין שיכול הבעלים לקדש בה את האישה. ממשיכה הגמרא להקשות על המבואר בדברי רבי יוחנן, שגם לגבי שאר דיני התורה הסבור רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים כממון הבעלים. שואלת הגמרא, ומחיים מי אמר? וכאשר הבהמה עדיין בחיים, וכי סובר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים בממון בעלים גם לשאר דיני התורה מלבד שבועת הפיקדון? ואתנן, שנינו משנה במסכת מעשר שני פרק א' משנה ב', בחור בהמה תאורה שהוא קודשים קלים והוא ממון הכהנים, מוכרין אותו רשאים הכהנים שקיבלו למוכרו לכהנים אחרים, כאשר הוא תם ללא מום, חי ולא שחוט, והלוקח ימתין עד שיפול בו מום ויוכלנו. אבל אם נשחט כשהוא תם, דינו כקודשים שנשחטו בחוץ שאסורים בהנאה. אומרת המשנה דין נוסף, ובעל מום, בחור בעל מום, מוכרים אותו הכהנים בין כשהוא חי ובין כאשר הוא שחוט, והלוקח יוכלנו, שהרי אחרי שנפל בו מום, פקעה קדושתו ומותר לשוחתו. דין נוסף, אומרת המשנה, ובין בתם חי ובין בעל מום חי או שחוט, הכהנים שקיבלו מקדשים בו את האישה לפי שהוא ממונם. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לא שאנו שבחור תם וחי וממון הכהנים ויכולים לקדש בו את האישה, אלא בבחור בזמן הזה שאין בית המקדש קיים. וכיוון דלא חזי להקרבה, היות והוא לא ראוי להקרבה, איתלו לכהנים שחייה בגביו, יש לכהנים שחייה בו והרי הוא ממונם. אבל בזמן שבית המקדש קיים, דחזי להקרבה, שראוי הבחור להקרבה, לא, אין הבחור נחשב ממונו של כהן ואינו ראוי לקדש בו את האישה. לא יכול לקדש בו את האישה. הנה מוכח שקודשים קלים חיים העומדים להקרבה, אינם נחשבים כממונו של הכהן. וזה לא כדברי רבי יוחנן האומר שאף בעודם חיים הם נחשבים כממון הבעלים לכל דיני התורה. מוכיחה הגמרא שרב נחמן אמר את החילוק הזה בדעת רבי יוסי הגלילי. והרי איתי והקשה רבה לרב נחמן מהברייתא שהובא לעיל. נאמר בפסוק ומעלה מעל בה השם לרבות קודשים קלים שהם ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי. וכיוון שבהמשך הפרשה נאמר ואת השמו יביא להשם, בוודאי מדובר בזמן שבית המקדש קיים ומוכח שאף בזמן שהקורבנות ראויים להקרבה, סובר רבי יוסי הגלילי שהם נחשבים כממון הבעלים ולא כדברי רב נחמן. מקושייה זו מוכח שהבין רבה שרב נחמן פירש את המשנה בדעת רבי יוסי הגלילי, שאם לא כן לא היה מקום לקושייתו מדברי רבי יוסי הגלילי. ואמר רב נחמן בשיטת רבי יוסי הגלילי שבחור בזמן בית המקדש אינו ממון הבעלים לגבי קידושי אישה, וזה לא כרבי יוחנן הסובר שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים נחשבים לממון הבעלים לכל דיני התורה. ומוסיפה הגמרא להוכיח שגם רבינה לא סובר כרבי יוחנן. ומשני רבינה תירץ רבינה את קושייתו של רבה על רב נחמן, שדברי רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים ממון בעלים נאמרו רק בבחור בחוצה לארץ, גם בזמן שבית המקדש קיים, ועליבה כשיטתו של רבי שמעון. דאמר, אומר רבי שמעון במשנה במסכת תמורה דף כ"א עמוד א' לגבי בחורות שבחוץ לארץ, אם באו לארץ ישראל כשהם תמימים, יקרבו על המזבח. ויש לדקדק מדברי רבי שמעון שרק בדיעבד, אם באו, אין, אז אכן מקריבים אותם, אבל לכתחילה, לא, לא שולחים אותם מחוץ לארץ לארץ ישראל להקרבה. וכיוון שלכתחילה יש להשאיר את הבחור בחוץ לארץ ולא להקריבו, להשאיר אותו בחוץ לארץ שיראה עד שיפול בו מום ואז יאכל, על זה אמר רבי יוסי שהוא ממון בעלים, כי קדושתו קלושה. אבל בחור או שאר קודשים קלים שבארץ ישראל בזמן שבית המקדש קיים, אינם נחשבים כממון בעלים ואי אפשר לקדש בהם אישה כדברי רב נחמן. מסיימת הגמרא את ההוכחה מדברי רבינה, ואם איתה ואם נכון הדבר דחי אמר שמה שאמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים ממונו ומחיים, שזה נחשב לממון הבעלים מחיים, ואין זה רק לעניין שבועת הפיקדון, אלא לכל דיני התורה וממילא חכמים החולקים על רבי יוסי הגלילי הסברו שקודשים קלים ממון גבוה עוד בחיי הקורבן וכדברי רבי יוחנן, אם כן מדוע הוא צריך רבינה לומר שרבי יוסי הגלילי עוסק בבחור בחוץ לארץ כדי לבאר את דברי רב נחמן האומר שאי אפשר לקדש אישה בקודשים קלים? לישני שיתרץ רבינה כך, הרבי יוסי הגלילי, הרבנן, הברייתא הסוברת שקודשים קלים הם ממונו גם בזמן של בית המקדש, זה כרבי יוסי הגלילי, ודברי רב נחמן בביור המשנה שאין לקדש אישה בבחור בזמן בית המקדש, נאמרו בשיטת רבנן, שרבנן סוברים שקודשים קלים הראויים להקרבה לעולם הם ממון גבוה. ומכך שרבינה לא תראית זאת, מוכח שגם הוא רבינה סובר שרבי יוסי הגלילי אמר את דבריו שקודשים קלים הם ממון בעלים רק לעניין שבועת הפיקדון שבו עוסק הפסוק, ולא בשאר דינים כגון קידושי אישה, אם ניתן לקדש בקודשים קלים אישה או לא. וממילא אי אפשר לומר שהברייתא אומרת שקודשים קלים הם ממונו סוברת רק כרבי יוסי הגלילי. ומוכח שהמוראים אילו סברו שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים חיים אינם מחשבים כממון הבעלים לגבי כל דיני התורה, וזה נגד דעתו של רבי יוחנן. מתרצת הגמרא רבי יוחנן שהעמיד את משנתנו כרבי יוסי הגלילי וסובר שקודשים קלים חיים נחשבים כממון הבעלים, ישיב לך כך, מתנות כהונה כאמרת, הקשת מדין בחור שהוא מתנות כהונה? שייני שונה דין מתנות כהונה שרואים להקרבה, דחי כזכו משולחן גבוה כזכו, ששחיית הכהנים בהם אפילו מחיים, זו שחייה משולחנו של השם, ולכן גם אם הם חיים, הם נחשבים ממון גבוה, כמו שהוכח מדברי רב נחמן ודברי רבינה. אילו רבי יוסי הגלילי אמר את דינו על קודשים קלים שאינם מתנות כהונה, כגון קורבנות שלמים שהבהמה הייתה שייכת לאדם קודם שהקדישה, וממילא הוא לא זכה במשולחן גבוה. וגם אחר שהקדישה היא נחשבת כממונו עד שיקריבנה. וכן בבחור אם הוא נולד בחוץ לארץ ואינו ראוי להקרבה לכתחילה, גם בזה סובר רבי יוסי הגלילי שממון בעלים הוא, כמו שמבואר בתירוצו של רבינה, לעיל בדף י' ב' עמוד ב'. ואומר רשי שרבינה יכול היה לתרץ שהמשנה במסכת מעשר שני דיברה על בחור, רבי יוסי הגלילי דיבר על שלמים. אלא שממשך הברייתא של רבי יוסי הגלילי מוכח שמדובר בבחור כמבואר בגמרא להלן. לעיל בדף י' ב' עמוד ב', ובאה תחילת הברייתא אומרת שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים הם ממון בעלים, וחייבים עליהם קורבן שבועת הפיקדון. כעת מביאה הגמרא גם את המשך הברייתא. אומרת הגמרא גופה, ובספר יבין שמועה הוא מבאר, שבדרך כלל כשהגמרא מביאה לשון ברייתא שהובאה קודם לכן, היא אומרת אמר מר ולא גופה. אלא שכאן הגמרא באה להשלים את דברי הברייתא שרק חלקה הראשון הובא קודם לכן. ולכן שייך הלשון גופה. ולהלן, לאחר שהגמרא הביאה את כל הברייתא, ותתחיל לדון בדבריה, היא תאמר אמר מר. אם כן, אומרת הגמרא גופה גופה ברייתא, כך הוא נאמר בפסוק לגבי שבועת הפיקדון בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחתה ומעלה מעל בה השם וכיחש בעמיתו בפיקדון. אומרת הברייתא לרבות את הכופר בפיקדון של קודשים קלים, כיוון שהם אמונו של הבעלים, דברי רבי יוסי הגלילי. והדרשה היא מלשון הפסוק ומעלה מעל בה השם וכיחש בעמיתו, דורשים את המילה וכיחש גם לאחריה. כאילו נאמר באשם וכיחש, בעמיתו וכיחש. וההכחשה שהיא גם באשם וגם בעמיתו היא ההכחשה בקודשים קלים שהם קורבן להשם, אבל נחשבים כממון הבעלים. ממשיכה הברייתא ואומרת, בן עזאי אומר בביאור דעתו של רבי יוסי הגלילי, כוונת הפסוק היא לרבות את השלמים שהם ממון בעלים. ובהמשך יבואר מה הוא בא למעט. אבא יוסי בן דוסטאי חולק על דברי תנא קמא בשם בן עזאי, ואומר כך, לא אמר בן עזאי בביאור דברי רבי יוסי הגלילי, אלא בבחור בלבד שהוא ממון בעלים, ולכמן יבואר מה הוא בא למעט. עכשיו מבארת הגמרא את דברי תנא קמא בשם בן עזאי, בברייתא שהבאנו. אמר מר נאמר בברייתא בן עזאי אומר שכוונת רבי יוסי הגלילי היא לרבות את השלמים שהם ממונו. הוא משמע שיש קודשים קלים אחרים שאינם ממונו. מבררת הגמרא למיעוטי מאי, אילו קורבנות בא בן עזאי למעט, הילי מאים תאמר שכוונתו למיעוטי בכור בחוץ לארץ שהוא אינו ממון בעלים. בוודאי שמדובר בבחור בחוץ לארץ, כי בחור בארץ ישראל בזמן שבית המקדש קיים עומד להקרבה, וממילא הכהנים משולחן גבוה זכו, כמו שביארה הגמרא ליל בדף י"ב עמוד ב' בדעת רבינה, שבחור בארץ ישראל נחשב ממון גבוה. אז אם נאמר שרצה בן עזאי למעט בחור בחוץ לארץ שאינו ממון בעלים, אי אפשר לומר זאת. שהרי השתא עכשיו, יש ללמוד דין זה בקל וחומר, ומה שלמים שהם חמורים שהרי הם טעונים סמיכה על ראש הקורבן על ידי הבעלים קודם השחיטה? וכן הם טעונים הבאת נסחים, יין לנסקו של הקורבן לנסח אותו על גבי המזבח, ומנחת הנסחים המוקטרת על המזבח, ותנופת חזה ושוק, ויש להניף את מתנות הכהונה מהקורבן, שהם חזה ושוק. אף על פי כן אמרת, ממון בעלים הוא. בכל זאת אתה אומר שהשלמים נחשבים לממון בעלים, אז בחור שגם כשמקריבים אותו, הדינים הללו לא שייכים בו, אין סמיכה, נסחים ותנופת חזה ושוק מבעיה, וכי יש צורך לומר שזה ממונו של הבעלים? הרי בוודאי שכן הוא, ולא ייתכן שכוונת בן עזאי לומר שבחור אינו ממון בעלים. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כוונת בן עזאי למעוטי מעשר בהמה, שאף שהוא קודשים קלים מכל מקום אינו ממון בעלים. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא במסכת תמורה דף ה' עמוד ב' ובמסכת בכורות דף למד א' עמוד ב', בבחור תם נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בחור שור או בחור כסף או בחור עז לא תפדה קודשם. כוונת הפסוק, שאין לפדותו ולהוציאו לחולין וימחר באיטליס בשוק ובמשקל כבשר חולין. אבל לא נאמר בו לא ימחר, ולכן הוא נמכר תם כשהוא חי. והקונה יקריבנו בבית המקדש או יאכלנו בקדושה אם ייפול בו מום. אבל אם הוא נשחט בחוץ, הרי הוא אסור בהנאה כדין קודשים שנשחטו בחוץ. ואם הבחור בעל מום, מותר למוכרו בין כשהוא חי בין כשהוא שחוט. אבל במעשר בהמה נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ג' לא יגאל. יש לדרוש את הלשון הזו בגזירה שווה מחרמי הכהנים, ששם נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק כוח לא ימחר ולא יגאל. וכשם ששם יש איסור מחירה, גם מעשר בהמה יש בה איסור מחירה. ולכן אינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום. וזוהי כוונת בן עזאי, שכיוון שאין אדם יכול למכור מעשר בהמה, אינו נחשב כבעלים עליו. מביאה הגמרא את דעת רבינה בביאור הברייתא. אומרת הגמרא רבינה מתני לה הסיפה, רבינה לומדת מהלך הסוגיה שהובא לעיל, על הסיפה של הברייתא, ששם שנינו כך. אבא יוסי בן דוסטאי אומר, לא אמר בן עזאי בדעת רבי יוסי הגלילי, אלא בבחור בלבד, שהוא ממון בעלים. מבררת הגמרא למיעוטי מאי, מה הכוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעט? הילי מאים נאמר שכוונתו למעוטי שלמים שאינם ממון בעלים. אם כן קשה, אשתא עכשיו, הרי, ומה הבחור שהוא קדוש מרחם קדושתו חלה מיד בלידתו, ואין צורך שאדם יקדישנו ואפילו אחי ממונו הוא? אין נחשב לממון הבעלים, שלמים שיש צורך להקדישם בפה מבעיה, וכי יש צורך לומר שהם המון בעלים, הרי פשוט שכנו, ולא ייתכן שכוונת אבא יוסי בן דוסטאי לומר ששלמים אינם ממון בעלים. בערת הגמרא אמר רבי יוחנן, כוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעותי מעשר בהמה, למעט מעשר בהמה שהוא אינו ממון בעלים. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, בבכור נאמר לא תפדה, ולכן הוא נמכר תם חי ובעל מום חי ושחוט. ואילו במעשר נאמר לא יגאל, ודרשו חכמים בגזרה שווה שהוא אסור אף במחירה. ולכן אינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום. וכיוון שמעשר בהמה חמור, מסתבר שגם לדעת רבי יוסי הגלילי, הוא נחשב לממון גבוה. מקשה הגמרא על דברי רבינה. איך אפשר לומר שכוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעט רק מעשר? הרי אבא יוסי בן דוסטאי אמר שבן עזאי בבחור בלבד כאמר שהוא ממון בעלים. ומשמע שכוונתו למעט את כל הקודשים הקלים שהם ממון גבוה. מלבד בחור שהוא לבדו ממון בעלים. מסיימת הגמרא ואומרת, אכן קשיא. גרסת רבינה היא אכן קשה. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בביאור לשון משנתנו בדף ט' עמוד ב', שחייבים על היזק נכסים שאין בהם מעילה. ולעיל בדף י' ב' עמוד ב' הבינה הגמרא, שכוונת המשנה לנכסים שרק מעילה אין בהם, אבל הם קדושים. ומשום כך העמיד רבי יוחנן את משנתנו כרבי יוסי הגלילי, שקודשים קלים הם המון בעלים. עכשיו מביאה הגמרא את דברי רבה שאין לדייק כך, אלא אפשר לבאר את משנתנו גם לשיטת חכמים החולקים על רבי יוסי הגלילי. וטעמו של רבה שלא קיבל את פירושו של רבי יוחנן, מפני שהיה נראה לו יותר להעמיד את המשנה כדעת חכמים. אומרת הגמרא, רבה אמר, מה ביור לשון המשנה נכסים שאין בהם מעילה? היינו נכסים שאין בהם דין מעילה, כלומר שאין בהם שום קדושה לשמיים. ומה הנינו? ואילו נכסים הם? נכסים דעדיות שאין בהם כל קדושה. שואלת הגמרא, וליתני דעדיות, אם כך שישנה התנה את הדין הזה בלשון קצרה ויאמר נכנסים של עדיות, מדוע העריך התנה ואמר נכסים שאין בהם מעילה? אומרת הגמרא, קשי, אכן תירוצו של רבה נשאר קשה. כתוב באוצר הגאונים, קבלה מהראשונים שבכל ממרה בגמרא שהמסקנה היא קשיה, זו לא טיופתה ופרחה גמורה שאין מקום לתרץ, אלא יש לעיין ואולי ימצא תירוץ לקושייה. ולכן גם בענייננו ניתן לתרץ את הקושייה על רבה. כי הרי השאלה בגמרא על רבה היא רק מלשון המשנה שלא קיצרה ואמרה נכסי עדיות. כמו שאפשר לפרש שכוונת התנה הייתה לומר שאף אם יש בהם קדושה ואין בהם מעילה, הם המון בעלים כדברי רבי יוחנן, כך אפשר לומר שאין זה דקדוק ולאו דווקא נקט התנה את הלשון הזו, ובאמת כוונתו לנכסי עדיות ממש. אז עד כאן עסקה הגמרא בקודשים קלים שעוזקו. עכשיו עוברת הגמרא לעסוק בבהמת שלמים תמה, שהזיקה כיצד נעשית גביית חצי הנזק מבשרה כדין שורתם שהזיק שמשלם חצי נזק מגופו, כפי שנלמד לכמן בדף ט' זין עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, ואילו רבינו חנן אל גורס כאן אמר רבה, שלמים שהזיקו, שורתם שהוקדש לקורבן שלמים והזיק, ודין שורתם שגובה נזק חצי נזק רק מגוף השור המזיק. במקרה כזה גובה נזק חצי נזק מבשרן, מבשר הקורבן, לאחר ההקרבה. ואינו גובה מהאימוריהן, אבל אינו גובה מהאימורים שדינם להיות מוקטרים על גבי המזבח. אומר רבינו חננאל שדין זה ששלמים שהזיקו גובה מבשרם, זה רק לפי שיטת רבי יוסי הגלילי הסובר שקודשים קלים המון בעלים. וכשם שאם הוזק חייב המזיק בנזקו, כך אם הזיק חייב בעליו לשלם. שואלת הגמרא, פשיטה, לא פשוט הדבר שאינו גובה מהאימורים, שהרי אימורים לגבוה סלקי. האימורים עולים על המזבח להקטרה להשם, אז איך הוא יגבה מהם? מתרצת הגמרא, לא צריכה לא הוצרח רבי אבא להשמיענו שאינו גובה מהאימורים, אלא לגובה מבשרן כנגד אימורים. כלומר, שאם הבשר לבדו אינו שווה חצי מהנזק שהתחייב בו, הוא לא יכול לגבות מהבשר יותר מחצי הנזק כנגד שווי האמורים שאינו גובה מהם כלל. המנחת חינוך במצווה נ"א אות א' כותב בפשיטות שכשם שאינו גובה מהאמורים ולא מבשרם כנגד האמורים, כך אינו גובה מחזה ושוק שהם מתנות כהונה וממון גבוה, וכן לא מהבשר כנגד החזה והשוק. רש"י מביא דוגמה לתירוץ הגמרא. מדובר בשור תם שווה 200 שנגח שור שווה 200, ואין הנבילה שווה כלום. מעיקר הדין גובים מהשור המזיק 100 שהוא חצי נזק. הייתי סבור לומר שאף כאן ישתלם מבשר השור 100, אף שהבשר עצמו אינו שווה 200, כיוון שאינו יכול לגבות את הנזק ממחצית האמורים, הוא יגבה אותה מהבשר, אף שזהו יותר ממחצית שוויו של הבשר. ואילו רבינו פרץ כותב, שמסתבר לומר שאין מחשבים את נסקם של האמורים לפי גודלם ביחס לכל הבהמה, אלא לפי מידת החשיבות של העבר לחייה של הבהמה. כיוון שהאמורים נצרכים לחיי הבהמה, אף שהם קטנים בגודלם לעומת כל בשר הבהמה, מכל מקום הם נחשבים כמחצית הבהמה מחמת חשיבותם, וממילא ייפטר המזיק ממחצית חיובו. וכיוון שעיקר חיובו רק חצי נזק, לא ישלם אל הרבע נזק. אז לכאורה נראה שמחלוקתם של רשי ורבינו פרץ היא, האם האימורים נחשבים המון גבוה קודם ההקרבה וממילא יש כאן שותפות של הקדש במעשה הנזק, או שקודם ההקרבה כל הקורבן נחשב ממון אדיוט. בררת עכשיו הגמרא, מדוע באמת אין הניזק יכול לגבות מחלק הבשר של הבעלים כנגד חלק האימורים שאינו גובה מהם. כאמור, סוגייתנו עוסקת בשור תם, כמבואר ברשי, ולגביו הנידונו, כיוון שאי אפשר לגבות עליו מגופו, ובשעת הגבייה אי אפשר לגבות מהאימורים שצריכים להיות מוכתרים במזבח. לגבי שניים שהשתתפו בנזק אחד ואי אפשר לגבות משניהם בשווה, נחלקו תנאים בברייתא לקמן בדף נ"ג עמוד א' בדין שור שדחף שור אחר לבור. רבי נתן סובר שאם השור הדוחף היה מועד, משלם בעל השור חצי מהנזק ובעל הבור חצי מהנזק. ואם הדוחף היה שור תם, משלם בעל השור רבע נזק, ובעל השור שלושת רבעי. חכמים סוברים שבעל הבור פטור, והשור הדוחף משלם כדינו, מועד נזק שלם, ותם חצי נזק. וכמן בדף נ"ג עמוד א' מבאר את הגמרא בשני אופנים את שיטת רבי נתן. א', שכל אחד מהמזיקים נחשב כמי שעשה את כל הנזק, כיוון שנגיחת השור לבדה הייתה ממיתה אותו, וכן הנפילה לבור לבדה הייתה ממיתה אותו. והטעם ששור תם משלם רק רבע ולא חצי, שריש לדון אותו כמי שהרג לבדו את השור ולחייבו במחצית הנזק. כיוון שבעל השור המזיק טוען לבעל הבור, שהרי אף אם היה מזיקו לבדו היה משלם רק חצי, ואם כן עכשיו שהבור גם כן עשה מעשה נזק גמור, יש לפתור את השור במחצית ולכן הוא משלם רק רבע. אופן שני, שכל אחד מהם אחראי רק על חצי הנזק. והטעם שכשהשור המזיק הוא תם, משלם בעל הבור שלושת רבעי, שזה יותר מחלקו בנזק, זאת כיוון שהניזק אומר לבעל הבור, אני מצאתי את שורי מת בבורך, ואף שיש לי לגבות גם משור המזיק, מכל מקום, כל מה שאיני יכול לגבות מבעל השור, אני גובה ממך. מבררת עכשיו הגמרא בדעת מי נאמרו דברי רבי אבא. מקשה הגמרא עלי בדמן, לדעת מי אמר רבי אבא, שאין הניזק גובה מבשר השלמים את החלק שאינו יכול לגבות מהאימורים. היא עלי בדי רבנן, אם אמר זאת לדעת חכמים, הרי לדבריהם פשיטה שלא יגבה. דה האמרי שהרי הם אמרו לגבי שניים שהזיקו יחד, כאמור לכמן בדף נון ג', כי לקה להשתלו ממהי, לא משתל ממהי. אם יהיה אפשר לגבות מאחד המזיקים, אין זו סיבה לגבות את כל הנזק מחברו, וממילא, אף שאי אפשר לגבות מהאימורים, אין זו סיבה לגבות מהבשר יותר מחלקו. וטעמם של חכמים הפותרים את בעל הבור, כיוון שהשור הוא שעשה את כל ההזק בכך שדחפו לבור, ולכן, אף שנמצא השור בבור, אין בעל הבור חייב כלום. והיא, ואם רבי אבא אמר את דינו עליבא דרבי נתן, אי אפשר לומר כן. דה אמר רבי נתן אומר, כי אילקה להשתלו ממאי, משתלה מאי. אם אי אפשר לגבות ממזיק אחד, גובים זאת מהמזיק השני, ולכן כשאי אפשר לגבות מהשור חצי נזק מחמת העובדה שהוא תם, גובה מהבור שלושת רבעי. ואם כן, אין דינו של רבי אבא נכון, אלא כשאי אפשר לגבות מהאימורים, יש לגבות מהבשר יותר מחלקו בנזק. מתרצת הגמרא ואומרת, אין שייכות בין הנידונים. הגמרא מחלקת בין דינו של רבי אבא לבין מחלוקת רבי נתן וחכמים לקמן בדף נון ג'. איבא את אימא אם תרצה תוכל לומר שרבי אבא סובר כרבי נתן, ואיבא את אימא אם תרצה תוכל לומר שרבי אבא סובר כרבנן, ומבאר את הגמרא. איבא את אימא רבנן אם תרצה תאמר שרבי אבא סובר כרבנן, ואין זה דבר פשוט שלא יגבה מהבשר כנגד האימורים. מפני שהיה מקום לומר, אני מילי דין זה שאמרו חכמים, שאין מזיק אחד חייב לשלם את מה שלא שילם חברו, זה דווקא כשהם שני מזיקים בתרי גופי, בשני גופים נפרדים כמו שור ובור. אבל כששני המזיקים בחד גופה, בגוף אחד כמו בשר, השור והאימורים ששניהם מצויים בגוף אחד, בשור אחד, ייתכן שאין הדין כך. אלא מצי אמר לי, יכול הניזק לומר לבעל בהמת השלמים, מכל אחד בעינן משתלמנה, מכל חלק בבהמה שארצה, אני יוכל לגבות את הנזק, ואני יכול לגבות מהבשר את כל מחצית הנזק שמגיע לי. ולכן הוא צריך רבי אבא לחדש, שגם כששני המזיקים נמצאים בגוף אחד, אין הניזק יכול לגבות מהבשר יותר מהחלק הראוי לו, והיינו יכול לקחת מחצית מהבשר עצמו, והוא לא גובה מהאימורים. היבה את אימה אם תרצה תתרץ ותאמר שרבי אבא סובר כרבי נתן. אף שרבי נתן סובר שכשאי אפשר לגבות ממזיק אחד, גובים את כל הנזק מהמזיק השני, דווקא אטמו, זה רק שם, לגבי שור שדחף את חברו לבור, אמר את הדין הזה רבי נתן. כיוון דאמר לי, יכול לומר לו בעל השור הניזק לבעל הבור, אנא אני, תוראי בבירך אשכחתי, מצאתי את שורי מת בבור שלך, כלומר, בורך הוא שהרג בפועל את שורי. ולכן, מן דלית לי להשתלו ממאח, מה שלא אוכל לגבות מבעל השור, משתלים נמינך, יגבה ממך. אבל אחר, כאן לגבי בהמת שלמים, ממצי אמר, וכי יכול הניזק לומר שהבשר אזיק, הבשר הזיקו, ואילו חלק האימורים לא אזיק? חלק האימורים לא הזיקו? הרי פשוט שבשר אשור והאימורים הזיקו כאחד. ואין סברה לומר שיקבה מחלק הבשר יותר מחצי נזק. למרות שאינו יכול לקבות מן האימורים. ובתוספות לקמן בדף נ"ג עמוד א' דיבור המתחיל לעולם הם כותבים שסברת החיוב של בעל הבור היא כיוון שהבור הוא זה שגמר את הנזק, שהרי השור נהרג מהחבטה בבור. ולכן יש לה ניזק טענה על בעל הבור שהרג בפועל את שורו. ואף שהיה לו שותף בנזק וזה השור שדחפו, מכל מקום כל מה שאי אפשר לקבוט מבעל השור גובים מבעל הבור. ובגמרא לקמן בדף נ"ג עמוד ב' מבואר ששני שברים תמים שנגחו שור שלישי ואחד מהם אינו בר חיוב כגון שהוא שור של פסולי המוקדשים, לפי רבי נתן משלם השור שהוא בר החיוב חצי נזק, כלומר שהוא משלם גם את מה שאי אפשר לקבוט מהשור השני. וזה לכאורה לא כמו המסקנה של הסוגיה שלנו, שרק לגבי שור ובור שהזיקו יחד יש סברה לחייב את בעל הבור. אבל כאן אינו גובה בשר כנגד אמורים, והוא הדין שלא יגבה משור אחד כנגד חלקו של השור השני. ובאמת בעל המאור כותב שהסוגיות חולקות בדבר הזה, וההלכה כמו הסוגיה לקמן בדף נון ג'. אבל הרמב"ן במלחמות השם כותב שאין בזה מחלוקת, מפני שגם בשני מזיקים נפרדים שאחד מהם אינו בר חיוב, יכול הניזק לטעון כלפי השני שהוא עשה את כל הנזק, כיוון שגם בלי השני היה השור ניזוק. מה שאין כן בבשר אמורים של שור אחד, שאין הבשר יכול להזיק ללא האמורים, לכן אין גובים מהבשר כנגד האימורים. עכשיו הגענו לדף י"ג עמוד ב', ורבה מבאר את דינה של בהמת קורבן תודה שהזיקה. אומרת הגמרא, אמר רבה, בהמת קורבן תודה תמה שהזיקה, והדין הוא ששור תם שהזיק משלם את נזקו רק מגופו, גובה הנזק מבשרה, ואינו גובה מלחמה, מ-40 הלחמים, שם הביא קורבן תודה חייב להביא יחד עם הקורבן. ותוספות בדיבור המתחיל אמר רבה אומרים שלמרות שרבה העמיד את משנתנו שלא כרב יוסי הגלילי, גם מבואר לעיל בדף י"ג עמוד א', מכל מקום הדין הזה של רבה שתודה שהזיקה גובה מבשרה, נכון רק לרב יוסי הגלילי הסובר שקודשים קלים ובכללם קורבן תודה, הם המון בעלים. ולכן כשהזיקה חייב הבעלים בנזקה, אבל לדעת חכמים שתודה עם המון גבוה, אין מקום לחייב את המקדיש בנזקיה. בררת הגמרא מה החידוש בדברי רבה. מקשה הגמרא, לחם פשיטה, פשוט שאינו גובה מהלחמים, שהרי שור תם משלם רק מגופו, והלחם לא ישתתף בנזק. מדרצת הגמרא, סייפה איץ צריך לי. החידוש הוא בסיום דברי רבה, שהניזק הגובה את בהמת התודה בנזקו, אוכל את הבשר של הקורבן לאחר הקרבת האמורים, הוא מתכפר בעל הקורבן, הוא זה שמביא את ה-40 לחמים, אף על פי שאינו אוכל את הבשר, אלא הניזק אוכל את הבשר. שואלת הגמרא, נמי פשיטה, הרי גם דין זה פשוט, שהרי הניזק אינו המחויב בקורבן, ומדוע שיתחייב בהבאת הלחמים? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברים. מה עוד אתם הייתי סבור לומר? כיוון דלחם הכשרה דזבחו, הבאת הלחם היא זו המכשירה את הקורבן להקרבה, לאמה ליומר המזיק לניזק, וכי כך נכון וראוי הדבר שאת אכלת, אתה תאכל את הבשר ואנה הייתי לחם ואני אביא את הלחם, הרי ראוי יותר שאתה בתור זה שאוכל את הבשר תביא את הלחמים. כמשמלן משמיע לנו רבה, דלחם חיובה דבעלימו, הבאת הלחמים היא חיוב המוטל על בעל הקורבן ולכן עליו להביאו ולא על הניזק האוכל את הבשר. הקצות החושן בסימן תפוו עושה חקירה מעניינת לפי רבי יוסי הגלילי הסובר שקודשים קלים המון בעלים הם, ואדם יכול למכור את קורבנו לחברו, האם נכללת במחירה גם כפרת הקורבן? והנפקא מינה, באופן שגם חברו נדר להביא קורבן כזה, האם עכשיו שקנה את הקורבן מחברו, יוכל לצאת ידי חובה בקורבן שקנה? כותב הקצות החושן, שלפי המבואר בסוגייתנו שאין הניזק מביא את הלחם אל המזיק, מוכח שאין הכפרה עצמה נמכרת, שהרי אם היה אפשר למכור את הכפרה, נמצא שהבהמה שהזיקה נחלטת לניזק, הוא עכשיו הבעלים עליה, וממילא הוא זה שצריך להביא את הלחם. ואילו המזיק אינו יוצא ידי חובת הבאת הקורבן, וממילא אינו צריך להביא את הלחם, אלא צריך להביא קורבן אחר כדי לקיים את חיובו. אבל החזון איש דוחה את ההוכחה של הקצות החושן ואומר שאומנם יש אפשרות כן למכור את הקורבן עם הכפרה, אבל כאן מדובר שהניזק אינו רוצה בכך כיוון שאינו מחויב בהבאת קורבן תודה. אומרת הגמרא שענינו במשנה ליל בדף ת עמוד ב' שחיוב נזיקין הוא כאשר הוזקו נכסים שהן של בני ברית. שואלת הגמרא לשון המשנה נכסים שהן של בני ברית למעות אמאי, אילו נכסים באה המשנה למעט בזה שהן חייבים על נזקם? היא למעות אם נאמר שהמשנה באה למעט נכסים דעובד כוכבים שהמזיקם פטור, אם כן קשה, הקטן נילה לקמן. הרי זו משנה מפורשת לקמן בדף ל"ז עמוד ב', שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים, פטור. משיבה הגמרא, אכן תנה, שנה תנה במשנתנו את הדין הזה בקצרה, והדר מפרש וחזר ופרשו במשנה לקמן בדף למדזיין עמוד ב' באריכות. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה לאל בדף ת' עמוד ב', שחיוב על נזק הוא רק בנכסים המיוחדים. שואלת הגמרא, למהות אמי, מה כוונת המשנה למעט בלשון נכסים המיוחדים? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, למהות אי, זה בא למעט אופן שלא ידוע מי היה השור המזיק, כגון שהיו שם כמה שברים שאחד מהם מזיק, וזה בעל השור האחד אומר לחברו שורך איזיק, וזה בעל השור האחר אומר שורך איזיק. וזו כוונת המשנה, שצריך שיהיו הנכסים המזיקים מיוחדים, כלומר, שכל הנכסים שיש בהם ספק שמה איזיקו, יהיו מיוחדים לאדם אחד ולא יהיה ספק מי הוא הבעלים של השור המזיק. דהיינו, שגם אם בעלי השברים שאחד מהם נגח פשעו בשמירת השברים, מכל מקום, כל זמן שלא ידוע בבירור איזה מהשברים היה הנוגח, כולם פטורים. שואלת הגמרא, התני לקמן, הרי כבר שנינו את הדין הזה במשנה לקמן בדף למד ה' עמוד א', נאמר שם, היו שני שברים של שני בני אדם, רודפים אחר אחד, אחר שור אחד לנוגחו, ואחר כך נמצא השור מת, זה אומר שורך איזיק וזה אומר שורך איזיק, שניהם פטורים, כי המוציא מחברו עליו הראיה, וממילא על הניזק להוכיח שור של מי הזיקו, מדוע הוא צריכה משנתנו לומר את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, גם כאן תני שנה תנה כאן את הדין הזה בקצרה, והדר מפרש, ולקמן בדף למד ה' חזר ופרשו באריכות במשנה לקמן. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת את משנתנו בדרך אחרת. במתנית התנה, בברייתא נאמר שהמשנה שאמרה נכסים המיוחדים, הכוונה פרט לנכסי הפקר, כלומר דיני נזיקין אינם אמורים בנכסי הפקר, והגמרא מבארת באיזה אופן מדובר. איכי דמי, מהו המקרה שהמשנה באה למעט? הילי, מה אם נאמר שמדובר באופן דנגח תורה דידן שנגח שור שלנו, כלומר שור שיש לו בעלים. לתורה דה אפקר, את שור האפקר, מנטבלי, מי הוא התובע את המזיק שהוא צריכה המשנה לחדש שפטור? והרי פשוט שאין חיוב תשלומים למזיק שור אפקר. אלא נאמר דנגח תורה דה אפקר לתורה דידן, שמדובר ששור של אפקר נגח שור שלנו שיש לו בעלים? אם כן לייזיל ולייטי, ילך הניזק ויקח את השור של ההפקר לעצמו, מי יעקבנו מי לתלו? אז מה שייך לומר בזה חיוב ופטור? בשיבה הגמרא, משנתנו עוסקת באופן שקדם וזכה בו בשור ההפקר שהזיק אדם אחר. מחדשת המשנה שאין הניזק רשאי לקבוט את נזקו מהשור, כיוון שבשעת ההזק הוא היה שור הפקר, ולא אומרים שהשור הוחלט לניזק משעת הנגיחה. ובחידושי הגרח על השעס הוא מוכיח מהגמרא כאן, שהשיעבוד של הניזק בשור תם שונה מכל שאר השיעבודים. כי בשאר השיעבודים תחילה יש את השיעבוד על האדם החייב, מתוך כך משתעבדים גם נכסיו. ואילו בשורתם השיעבוד חל על השור אף כשאין לו בעלים. וראיה לדבר ממה שהתבהר שהמשנה לומדת מהפסוק שור איש, שאם קדם אחר וזכה בשור אין מוציאים מידו. משמע שלולי הפסוק היה הניזק מוציא מיד הזוכה את השור המזיק, אף שבשעת הנגיחה לא היה לשור בעלים. וגם אחרי שיש פסוק שור איש, שאין שיעבוד בשור הפקר, מכל מקום אופן השיעבוד לא השתנה. הוא חל על השור עצמו ללא שייכות לבעלים. מביאה הגמרא ביור נוסף בלשון המשנה שאמרה נכסים המיוחדים. רבינה אמר, כוונת המשנה למהות איזה בא למעט אופן ששור נגח שור אחר, ואחר כך הקדיש בעל השור המזיק את שורו למזבח או לבדק הבית. וכן למעט מקרה ששור נגח שור אחר, ואחר כך הפקיר אותו בעליו שהמזיק פטור מלשלם. וזו כוונת המשנה באומרה נכסים מיוחדים, שכדי לחייב את המזיק לשלם את נזקו, צריך שהחפץ המזיק יהיה שייך לאדם אחד משעת הנזק עד שעת העמדה בדין. אומר המאירי שהדין של נגח ואחר כך הפקיר או נגח ואחר כך הקדיש נאמר רק בשור מועד, אבל בשור תם, כיוון שהוא נחלט לניזק ואין המזיק רשאי למוכרו, ממילא גם אינו יכול להפקירו או להקדישו. בחידושי הגרח על השס הוא כותב שהפטור בנגח ואחר כך הקדיש אינו מפני שנאמר ראהו למעט הקדש, שהרי מיעוט זה נאמר רק כשהשור ששייך להקדש בשעת הנגיחה מזיק אדיוט, וכאן בשעת הנגיחה היה השור שייך לאדיוט. אלא הפטור הוא מחמת שהשור עבר עכשיו לרשות כזאת שאין לו בעלים. אלא שאם זה כך, שהקדש נחשב לרשות שאין לשור בעלים, למה צריך כלל לדרשת ראהו לפטור מזיק את ההקדש? ובאר הגרח שלולי דרשת ראהו, הייתי אומר שהגזבר של ההקדש נחשב לבעלים של השור, כמו שאומר שנכנס תחת הבעלים לעניין נזיקין. על זה באה דרשת ראהו לומר שבנזיקין פטור לפי שאין לשור בעלים. ויהיה הגמרא סיוע מברייתא לדברי רבינה. תניה נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, לגבי מחלוקת חכמים ורב יהודה במשנה לקמן בדף ממדלת עמוד ב' בשור של הפקר, שהמית אדם. חכמים מחייבים אותו סקילה, ורב יהודה פותר. אמרה הברייתא, יתר על כן חידוש גדול יותר, אמר רב יהודה. אפילו אם שור נגח והרג אדם ואחר כך הקדיש אותו בעליו, או שנגח ואחר כך הפקיר אותו בעליו, פטור השור מסקילה והבעלים פטורים מלשלם כופר, שנאמר, ספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, ועועד בבעליו והמית איש, השור יסקל וגם בעליו יומת. מכך שהוזכר בפסוק בעליו גם בשעת העדה של השור וגם בשעת סקילת השור, יש ללמוד שאין המזיק חייו עד שתאם מיתה והעמדה בדין שווים כאחד, שיהיה ברשות אותו אדם משעת הנגיחה שהמיתה עד שעת העמדה בדין. למרות שחכמים חולקים על רב יהודה והלכה כמותם, מכל מקום לגבי נזקים, מודים חכמים לרב יהודה שאם יפקירו יקדיש את השור אחר הנגיחה, פטור. מקשה הגמרא, משמע שדי בכך שיהיה בבעלותו בשעת העמדה בדין, וכי גמר הדין לא בעינן, וכי אין צורך שגם בשעת פסק הדין יהיה השור שייך לאותם הבעלים? הלא הפסוק השור יסקל וגם בעליו יומת, שממנו לומדים את הדין הזה, בגמר דין הוא דכתיב, מדרץ את הגמרא אל האימה, אכן צריך לשנות בברייתא עד שתאם מיתה והעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד שיהיה השור בבעלות אחת בשלוש הזמנים הללו. בביור הגר"א כתב שלדעת רש"י, יש שני תנאים לחיוב שור המזיק. א', שיהיה המשך אחד של בעלות הראויה לחיוב משעת הנגיחה עד גמר דין, בלי הפסק של רשות הפטורה כמו הקדש או הפקר. ב', שיהיה הבעלים אחד לשור בכל אותו הזמן. אומרת הגמרא שנינו במשנה שבעל הנזק חייב בתשלומיו, חוץ מאופן שההזק היה ברשות המיוחדת למזיק. מבארת הגמרא שמדובר באופן שהשור הניזק נכנס לרשות המזיק ללא רשותו, וטעם הפטור הוא, כיוון דאמר לי, אומר המזיק לניזק, תורך ברשותי, מהי ביי? מה רצונו של שורך ברשותי? כלומר, כיוון ששורך נכנס ללא רשות לתוך חצירי, הרי שהוא הזיק את עצמו. אומר הנימוקי יוסף, שמטעם זה אנו למידים, שאם בעל השור הניזק קיבל רשות מבעל החצר להכניס לשם את שורו, חייב בעל החצר בשמירת שורו שלא יזיקנו, ואם יזיקו, הוא חייב. עוד למדנו במשנה שחיובי נזקים הם חוץ מרשות המיוחדת למזיק, ורשות הניזק והמזיק. כשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. מביאה הגמרא מחלוקת בדין שור שהזיק ברשות השותפים, ולפי זה, האם לשון המשנה שאמרה ורשות הניזק והמזיק היא המשך של חוץ מרשות המיוחדת למזיק שפטור עליה, או שזה עניין חדש השייך להמשך המשנה. ויש לקרוא את המשנה כך, ורשות הניזק והמזיק שהזיק חב המזיק, כלומר שבאופן זה חייב המזיק. אמר רב חסדא, אמר אבימי, אומר רב חסדא בשמו של אבימי, חצר השותפין, שהזיק שורו של השותף האחד את נכסי השותף השני, חייב בה המזיק על השן ועל הרגל, כלומר, אם הנזק היה לידי אכילת פירות או דריסת הרגל בדרך הילוך הבהמה, חייב המזיק, וכל שכן שחייב על נזקי קרן, שחייבים עליה אפילו ברשות הרבים. ואף שנאמר בפרשת שן ורגל בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', ובער בשדה אחר, ומשמע שזו שדה שאינה שייכת כלל למזיק, בכל זאת סובר רב חסדא שכוונת התורה למעט רק את רשות הרבים ולא את רשות השותפים. ובער רב חסדא את משנתנו לפי שיטתו, ואחי כאמרנו טוען. כך אמר התנא במשנתנו. לעולם המזיק חייב חוץ מרשות המיוחדת למזיק דה פטור המזיק מלשלם. ועכשיו אומרת המשנה דין חדש. ורשות הניזק והמזיק, אבל כשהנזק היה ברשות המשותפת לניזק ולמזיק, חצר השותפין, הדין הוא שכשהזיק, חב המזיק לשלם. ורבי אלעזר אמר, הוא חולק על רב חסדא, רבי אלעזר אומר שור שהזיק בחצר השייכת למזיק ולניזק פטור על השן ועל הרגל, וטעמו, כיוון שנאמר בפרשת שן ורגל וביער בשדה אחר, ושדה אחר הכוונה, שדה המיוחדת לניזק בלבד, ואילו חצר השותפין, זו חצר ששייכת לשניהם. וכמובן נציין פה בסוגריים שקרן שלא נאמר בשדה אחר חייבת ברשות הרבים, אז היא חייבת גם בחצר השותפים. אם כן, מבאר רבי אלעזר את משנתנו לפי שיטתו, ואחי כאמר, כך אמר התנא במשנתנו, לעולם חייב המזיק חוץ מרשות המיוחדת למזיק, וכן חוץ מרשות הניזק והמזיק דנמי פטור, שגם בר דהיינו בחצר השותפין של המזיק והניזק, פטור המזיק מנזקי שן ורגל. לאחר מכן ממשיכה המשנה לעניין אחר ואומרת, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. ואף שלכאורה אין חידוש בעצם הדין שעל המזיק לשלם במיטב, שהרי כבר שנינו זאת לאל בתחילת המסכת במשנה הראשונה, בכל זאת כוונת התנא במילים הללו לעתויי לרבות שור שהזיק על ידי נגיחה בקרן שחייב, וזה דין שלא נזכר במשנה הראשונה. מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר את מה שביארנו בסיום המשנה לדבריו לעניין קרן. הניחה לשמואל. דבר זה נוח ומובן לדעת שמואל הסובר לדף ג' עמוד ב', ששור שהוזכר במשנה הראשונה של המסכת היינו נזק של רגל. אם כן מובן, מדוע צריכה המשנה הייתה לרבות נזק של קרן? אלא לרב דאמר בביאור המשנה הראשונה תן השור, כשהתן השנה בין האבות הנזיקין את השור, כוונתו לכלול בזה כל מי לידי שור, את כל הנזקים הבאים על ידי שור, והיינו קרן, שן ורגל. אם כן, כבר השמיענו התנא במשנה הראשונה את חיוב השור בנזקי קרן. אם כן, לדבריו, חב המזיק ששנינו במשנתנו בדפתת, להטוי אימי, מה בא התנא לרבות בזה? מתרץ את הגמרא, כוונת התנא להטוי אי, כוונת התנא לרבות, הד אתנו רבנן. את הדין הזה ששנו חכמים בברייתא על משנתנו ופרשו כך, כשהזיק חב המזיק להביא לרבות את חיוב ארבעת סוגי השומרים, שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר שקיבלו בהמה לשמור, והזיקה הבהמה ברשותן, ולכמן יבואר למי הייתה שייכת הבהמה המזיקה ואת מי היא הזיקה, שהדין הוא שתם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. ממשיכה הברייתא ומבארת את דין השומרים, אם נפרצה המחיצה בלילה באונס ולא מחמת פשיעת השומר, כגון שהייתה המחיצה חזקה, או שפרצו הליסטים, פרצו הגזלנים, ויצתה הבהמה והזיקה, פטור השומר מלשלם. שואל תוספות בדיבור המתחיל, כשהזיק חב המזיק, לדעת רב חסדא שהמילים כשהזיק חב המזיק אינם מיותרות אלא מבארות את החיוב ברשות השותפים, מניין לשמואל לרבות קרן, ומניין לרב ללמוד את חיוב השומרים המבואר בברייתא. מתרצים התוספות שהתנא העריך וכתב, וכשהזיק חב המזיק, במקום לקצר ולומר ורשות הנזק והמזיק חייב, מעריכות הלשון הזו למד שמואל חיוב קרן, ולמד רב את חיוב השומרים כמבואר בברייתא. מבארת עכשיו הגמרא את הדינים האמורים בברייתא. אמר מר נאמר בברייתא מהמילים כשהזיק חב המזיק, שנאמרו במשנתנו, יש להביא וללמוד את דינם של שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר שהזיקה בהמה ברשותן. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר. היא לאימה אם נאמר דאזקי תורה דמשאיל, שהשור של המשאיל הזיק לתורה דשואל, הזיק את שורו של השואל, איך ייתכן שכוונת המשנה לחדש שהמשאיל חייב לשלם לשואל את הנזק? לאימה יאמר המשאיל השואל, הרי אפילו אילו אזיק באלמה, אם השור שלי היה מזיק ממון של אדם אחר, בזמן זה שהוא בשמירתך, בית לשלום מעט, אתה היית צריך לשלם את נזקיו, כיוון שאתה חייב לשומרו שלא יזיק. אשתא דאזקי לתורה דידך בעינה לשלומי, עכשיו ששורי הזיק את השור שלך וכי אני צריך לשלם? הרי ודאי שאני המשאיל פטור מלשלם לך, כיוון שאתה הזקת לעצמך בכך שלא שמרת את שורי. אלא מבארת הגמרא באופן אחר את כוונת הברייתא. כוונת הברייתא לאופן דאזקי תורה דשואל, שהשור של השואל הזיק לתורה דמשיל, הזיק את שורו של המשיל, ומחדש את המשנה שהשואל חייב בנזקי שורו של המשיל. דוחה הגמרא גם את ההסבר הזה ואומרת, הרי מבואר בברייתא ששור תם משלם חצי נזק, ומדוע יהיה הדין כך? לימה ליומר לו המשיל לשואל, הרי אילו יתזק מעלמה, אם השור שלי ששאלת ממני היה ניזוק על ידי שור של אדם אחר, בית לשלום, עיכול לתורה, היית צריך לשלם לי נזק שלם, שהרי השאלתי לך את השור הזה, ושואל חייב אפילו באונסין. אשתא דאזקי תורה דידך, עכשיו שהשור שלך הוא שהזיק את השור שלי. פלגא נזקא הוא משלמת לי. וכי רק חצי נזק תשלם לי, הרי ודאי אתה חייב לשלם לי נזק שלם, כדין כל שואל שהוזכה בהמה ברשותו. אלא מבארת הגמרא לעולם מדובר דאזקי תורה דמשיל לתורה דשואל. הזיק השור של המשיל את שורו של השואל. מה שהקשנו שהמשאיל צריך להיפטר כיוון שעל השואל מוטלת שמירת השור שלא יזיק? יש ליישב ולומר, אחא במה יסקינן, הברייתא במה עוסקת? באופן שקיבל השואל עליו את שמירת גופו של השור המשאיל, שלא יוזק על ידי אחר, ולא קיבל עליו את שמירת נזקיו של השור, לשמור שלא יזיק אחרים. וממילא, החיוב לשמור על השור שלא יזיק, וחיוב התשלומים אם יזיק, נשאר על הבעלים. וכיוון שהזיק השור את שורו של השואל, חייב בעל השור המשאיל לשלם כדינו חצי נזק לתם ונזק שלם למועד. שואלת הגמרא, יחי אם כך שהברייתא עוסקת כשלא קיבל עליו השואל את שמירת נזקיו של השור שהוא שאל? אימא סייפה, אמור ופרש את הסייפה של הברייתא. נאמר בה, נפרצה המחיצה בלילה באונס או שפרצו הליסטים, גזלנים, ויצתה והזיקה, פטור השומר מלשלם, ויש לדייק מכך, דווקא כשנפרצה בלילה פטור השומר, הביום, אבל אם היא נפרצה ביום, חייב השומר בתשלומי הנזקין שעשתה הבהמה. לפי פירושך, קשה מדוע חייב, הרי מדובר שלא קיבל עליו השומר את שמירת נזקיו של השור. את הרצת הגמרא יש להוסיף בלשון הברייתא, אחי כאמר, כך נאמר שם, אם קיבל עליו השומר אף את שמירת נזקיו של השור שלא יזיק, ונגח השור של המשיל שברים אחרים, חייב השומר בתשלומי הנזק. אך אף באופן כזה שקיבל השומר על עצמו את שמירת נזקי השור, אם נפרצה המחיצה בלילה שפרצו הליסטים ויצתה באונס והזיקה, פטור השומר מלשלם. שואל המהרש"א אם מדובר שהשומר קיבל על עצמו את שמירת נזקיו של השור, מה חידשה הברייתא? תרץ למהרש"א שהיה מקום לומר שהשומר קיבל על עצמו רק לשמור ששורו של המשיל לא יזיק את שורו, אבל לא שלא יזיק אחרים. החידוש, ההתחייבות היא על כל הנזקים. מקשה הגמרא מברייתא על רבי אלעזר הסובר שאין חיוב על נזקי שן ורגל בחצר השותפין. מקשה הגמרא, איני וכי כך הוא הדין שאין חיוב שן ורגל בחצר השותפין וכדברי רבי אלעזר? ועתני רב יוסף, הרי שנה רב יוסף ברייתא שנאמר בכך, חצר השותפים וכן הפונדק, אכסניה לעוברים ושבים, והזיק שורו של אחד השותפים או האורחים את חברו, חייב בהם על נזקי השן ועל נזקי הרגל, ואין מקומות אילו נחשבים כרשות הרבים, כיוון שרק לשותפים או לאורחים מותר להיות בהם. והרי זה כשדה אחר. בתיופתא דרבי אלעזר הברייתא זו קשה על דברי רבי אלעזר הסובר ששן ורגל פטורים בחצר השותפים. תרץ את הגמרא, אמר לך רבי אלעזר, רבי אלעזר יוכל לתרץ לך, ותסברה, מתניתה, מי לא פליגי, וכי אתה סבור שאין ברייתא אחרת החולקת על הברייתא שהבאת? ומבואר בה כדבריי, והתניא, הרי שנינו ברייתא אחרת, ארבעה כללות, ארבעה כללים, היה רבי שמעון בן אלעזר אומר ברשויות נזיקין. כלל ראשון, כל מקום שהוא רשות, שיש רשות רק לניזק להיכנס בו ולא למזיק, ונכנס לשם המזיק שלא כדין, חייב בכל, ואפילו בקרן תמה, משלמת נזק שלם. כלל שני, מקום דמזיק שיש רשות להיכנס שם למזיק ולא לניזק, ונכנס שורו של הניזק שלא ברשות והוזק, פטור המזיק מכל חיוב, כיוון שלא היה לו להיכנס לרשות שאינה שלו. כלל שלישי, מקום שיש לזה ולזה רשות להיכנס, כגון חצר השותפין והביקה, מקום שרואים שם שברים, פטור בעל השן ועל הרגל, כיוון שאין זה מקום המיוחד לניזק ואינו נחשב שדה אחר שחייבה בו התורה שן ורגל, אבל על הנגיחה בקרן ועל הנגיפה, דחיפה בגוף הבהמה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הביתה, שהם קרן ותולדותיה כפי שלמדנו לאל בדף בית עמוד בית, הדין הוא שתם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם, כדין נזקי קרן ברשות הרבים. כלל רביעי, מקום שאין רשות לא לזה ולא לזה להיכנס לשם, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בו על השן ועל הרגל, אבל על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הביתה, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. מסיימת הגמרא את התירוץ של רבי אלעזר, קטני מיית, מכל מקום שנינו בכלל השלישי, שחצר השותפין והביקה פטור בה על השן ועל הרגל. אם כן רבי אלעזר סובר כברייתא, זו החולקת על הברייתא ששנה רב יוסף. בירה הגמרא, שלדעת רבי אלעזר שתי הברייתות חולקות זו על זו, והוא רבי אלעזר פוסק כברייתא השנייה. עכשיו מבארת הגמרא, שאפשר ליישב את שתי הברייתות ואין נכרח לומר שהן חולקות זו על זו. מקשה הגמרא קשיא הדדי, הברייתות סותרות זו את זו. הברייתא שהביא רב יוסף מבואר, שנזקי שן ורגל חייבים בחצר השותפין, ובברייתא של רבי שמעון בן אלעזר מבואר שהם פטורים. מתרצת הגמרא כי תניא, האם מה ששנינו בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר ששן ורגל פטורים בחצר השותפין? היינו בחצר שהיא מיוחדת, שהיא מיועדת לזה ולזה, למזיק ולנזק השותפים בה, בין להכנסת פירות ובין להכנסת שברים, וכיוון שמותר לשניהם להכניס בה גם פירות וגם שברים, דינה כרשות הרבים, ששן ורגל פטורים בה וקרן חייבת. אבל ההיא, הברייתא של רב יוסף, המחייבת שן ורגל שהזיקו בחצר השותפין, עוסקת בחצר שלשניהם היא מיוחדת להכנסת פירות, ואינה מיוחדת להכנסת שברים. כלומר, אסור להם להכניס בה שברים. ולגבי נזקי שן ורגל, הביאלה נחשבת החצר הזו כחצר הניזק. זאת כיוון שלניזק היה מותר להניח שם את פירותיו, ולמזיק היה אסור להכניס לשם את שורו. ולכן חייבים בעל נזקי שן ורגל. מוכיחה הגמרא את תירוצה מהבדלי הלשון שבין הברייתות. די כנמי, יש לדקדק כן מלשון הברייתא, דקתני אחא, ששנינו כאן בברייתא שהעביר רב יוסף המחייב את נזקי שן ורגל בחצר השותפין, נאמר לשון של חצר השותפין והפונדק. יש לפרש שחצר השותפין היא דומיה לפונדק, דומה לפונדק, שהוא משמש לסוחרים הבאים לשם עם סחורתם, ואין הדרך להכניס בהמות לפונדק כדי שלא יזיקו את הסחורה. כך גם חצר השותפים היא כזאת שלשניהם אסור להכניס לשם שברים. ומאידך קטני אטם, שנינו שם בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר, שפותרת נזקי שן ורגל לחצר השותפין, שם נאמר חצר השותפין והביקה. יש לפרש שזו חצר השותפין שהיא דום ידי ביקה, דומה לביקה שלכולם יש רשות לרעות שם את בהמותיהם. כמו כן חצר השותפים היא כזו שמותר לשניהם להכניס לשם את שבריהם. ולכן דינה כרשות הרבים הפתורה בנזקי שן ורגל. מסיימת הגמרא ואומרת שמאמינה, אכן מוכח מן הדיוק הזה, שכך יש לתרץ את סתירת הברייתות, שחצר ששניהם רשאים להכניס בפירות ושברים נחשבת כרשות הרבים, ושן ורגל פתורים, וחצר שרשאים בה להכניס רק פירות נחשבת כרשות הניזק, וחייבים בה על שן ורגל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו יחתמו את שיעור דפינו היומי. שאלה ראשונה, איזה קודשים מתכוון רבי יוסי לרבות שהם ממונו? שאלה שנייה, שור שדחף שור לבור, מי חייב? שאלה שלישית, מדוע לרבי נתן יש סברה שלמרות שבעל הבור משלים את חיוב השור, אין גובים מבשר השלמים כנגד האימורים? שאלה רביעית, במה שהוקדשה לקורבן תודה והזיקה, מי מביא את הלחם, המזיק או הניזק? שאלה חמישית, מה בא למעט המשנה באומרה נכסים המיוחדים? השאלה האחרונה, מה הדין בחצר השותפים לגבי נזקי שן ורגל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, איסרו חג שבועות תשע"ו, זין בסיוון תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י"ג ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, פעמיים כי טוב, ח' בסיוון תשע"ו, ונלמד את דף י"ד ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, בישועות, ברפואות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.